טוב, רבותיי, פרשת חוקה, תשע"ב, דברים מתוקים מדבש, שילמד אותנו תכף השפת אמת. בשנה שעברה אולי דיברנו על קוצר נפש. יש רשי ארוך בפרשה, על מה זה קוצר נפש, אתם זוכרים? רשי אומר, ותקצר נפש העם בדרך, תראו שם רשי ארוך. רשי בדרך כלל לא כל כך מעריך. רשי מאוד מעריך, מה זה קוצר נפש? דבר שאדם אין לו מקום בלב לקבל אותו. בקיצור, אצל רשי קוצר נפש זה קטן עליי. כשעוסקים בדבר שאני מרגיש שהוא קטן עליי. לא הפוך. הפוך זה השפת אמת, במקום אחר מדבר על גדול עליי. כשאדם עושה כמשהו שהוא גדול עליי, אז הוא רשי מדבר על קטן. אוף, עוד פעם המסע הזה, כבר הגענו, עכשיו חוזרים לאחור, אוף, כאילו, אוף כזה, שעוסקים ב... מה יותר קשה, גדול עליי או קטן עליי? איזה תנועה יותר קשה? קטן עליי הרבה יותר קשה. כששמים אותך במקום שהוא... זה... גדול עליי, אז אני... זה מלחיץ, וזה... גם כן יכול להפיל בן אדם, אבל עם איזושהי... יש בזה גם איזשהו ממש של אתגר. קטן עליי, זה מלא. זה יוצר קוצר נפש. טוב, זה דיברנו נראה לי שנה שעברה. כל פנים אצלנו, בפרשה שלנו, בואו נדלג רגע על הדיבור הראשון, אולי אם אין זמן נחזור אליו, ונדבר רגע על כל המאורעות שקורים לבני ישראל ככה בשנה ה-40. אז אומר השפת אמת בפסוק, כי יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ, ואחרי כן הכתוב אומר, על אשר מריתם את פי בקדש, במריבת קדש. אז שואל השפת אמת, ויש להקשות, ממה נפשך? אם לא הגיע זמנו להסתלק מן העולם, וכי בעבור שלא יבוא, חיסר השם יתברך בשנותיו. ולא אמרו חזל שהקדוש ברוך הוא יושב, וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. מה זאת אומרת? אם עדיין יש לו זמן שהוא צריך לחיות, אז בגלל שהוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו ימעט את שנותיו, זה לא הוגן. הקדוש ברוך הוא יושב ומלא שנותיהם של צדיקים. ואם הגיע זמנו, זהו, אז נגמר הסיפור. אז מה צריך להגיד? שהיה כאן עניין של חילול השם. נגמר, אם הגיע זמנו, אז הוא צריך להיפטר מן העולם. עכשיו, השפת אמת הופך את השאלה עצמה לתירוץ, כל כך יפה. מה נקרא זמנו? אני רוצה להגיד לכם, יש איזו שריטה ישראלית, או לא יודע מה, שאוהבים להסתכל במודעות אבל. גם אתם אוהבים את זה? יש אנשים פותחים את היתן השם מודעות אבל. הוא נפטר, חשבתי שהוא כבר חי. כל מיני כאלה. עכשיו אני מחלט האמת, כי אני רואה מודעות אבל, אני גם מסתכל, אני לומד מזה הרבה. בעיקר אני אוהב, בעיקר אני מתעניין במודעות אבל של חיילים. אני כאילו זוכר כל מיני אירועים, נקיים אזכרה לאסון הנונדלד, חללי זה, יש הרבה מאוד גיבורים, גיבורי ישראל, שאפשר ללמוד על דרך זה, להיזכר במאורעות היסטוריים משמעותיים, שקרו, ולזכור שבכל תקופה בשנה יש משפחות שהם, בשבילם זה, עכשיו לדוגמה, זו תקופת, שנה, חודש כזה שעבר, תקופת סיוון. הרבה מאוד משפחות שיקיריהם נפלו במלחמת שלום הגליל, ההזכרה שלהם זה בחודש סיוון. מלחמת שלום הגליל פרצה ביוטי סיוון, אם אני זוכר נכון. שבת, יוטי סיוון. אז אתה רואה הרבה מאוד שמות בסיוון. עכשיו תמוז, כן? תמוז. כל מלחמת לבנון, לא רק תותניה הכל. כן. תמוז. זה לבנון השנייה. אז אנחנו כאילו דבר, עכשיו יש משפחות שזה הזכרה שלהם. יום הזיכרון שכולנו מחוברים, לכל משפחה שכולה יש שני ימי זיכרון. יום הזיכרון שצמוד ליום העצמאות, ויום הזיכרון האישי. הפרטי עד עכשיו זה תמוז, זה הזכרות, זה תמוז, זה אב. אלה הם הזכרות. כל פנים, התחלתי לומר שיש גם כל מיני נוסחים של מודעות אבל וכאלה. יש נוסח שהוא נראה לי לא נכון. ממש נראה לי לא נכון. אני אומר את זה כאן כדי שאולי ישמעו ויתקנו ולא ישימו אותו. נפטר בטרם עת. זה נראה לי בדיוק הפוך מברכת ברוך דיין האמת. מה זה נפטר בטרם עת? זה העת שלו. אפשר לכתוב, נפטר בקיצור ימים ושנים. שאתה מתאר. האדם הזה, העת שלו הייתה קצרה. קיצור ימים ושנים. זה אפשרי. נפטר בגיל צעיר. כן, משהו כזה. אבל נפטר בטרם עת, זה כאילו, אני יודע מה העת, והקדוש ברוך הוא גנב לי אותו לפני הזמן. לא, נו, להפך, נו, למד בית עין, זה נלקח לבית עולמו. זה... אין יותר אמת. מי קובע מה העת של בן אדם? מה? הוא קובע. הוא קובע בשפת אמת, מבהיר כאן את העת. אבל באמת, זמנו של אדם, הוא כשכבר פעל בעולם העבודה שנצרח לו, לתקן ולקיים המצוות השייכים אליו. זה העבודה של האדם, זה העת של האדם. כשאדם סיים לתקן בעולם הזה את כל מה שהוא צריך, זו העת שלו. ולכן ביקשו משה ואהרון לכנוס לארץ ישראל, לקיים מצוות התלויות שם, ולכן אם היה מוכן לכנוס, והיה זמנו להסתלק עדיין, רק כי לא יבוא, וממילא כבר שילם עבודתו כנזכר ליל. כלומר, זה גיטו וידו באים כאחד. העבודה של אהרון הכהן וגם של משה, היא עבודה ששייכת רק אל המדבר. משה ואהרון לא שייכים לבחינת ארץ ישראל. זה נושא ארוך, למה ומדוע, בשיעור אולי נדבר על זה, אבל בעצם זה רעיון ידוע ומוכר שבעצם משה ואהרון הם במדרגה מאוד מאוד גבוהה. הם מדרגה של דור דעה, מדרגה של דור מדבר, ולכן הם לא מתאימים לדור שהולך להיכנס לארץ. הם גדולים עליו, זה הגדול עליו, כן? אז ממילא הסתיימה השליחות שלהם. אם הייתה להם התאמה לארץ ישראל, אז לא הייתה מסתיימת להם השליחות, ולכן היו נכנסים. כלומר, בזמנו של אהרון הכהן, כי נסתיים תפקידו. כי נסתיימה השליחות שלו. ונסתיימה השליחות שלו מפני שהוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא מתאים. מבחינת המבנה של האישיות, ומבנה הנפש וכולי, אהרון ומשה, משה ואהרון לא מתאימים להוביל את הדור הזה, הדור השני, בתוך הכניסה לארץ, דור של טבע, דור שמתנהג בצורה יותר נמוכה. עכשיו, זו תובנה עצומה. אתם מבינים? קודם כל, זו תובנה עצומה לשני הכיוונים. אם אדם רוצה לזכות לחיים ארוכים, שיקח על עצמו עוד ועוד תפקידים. כי אם אדם... שיקח על עצמו תפקידים, יש לי עוד משימות, יוסיף בקודש. יוסיף בקודש. או בחול. ייקח על עצמו עוד ועוד תפקידים, ואז, טוב, האדם הזה הוא... מסתכלים עליו, האדם הזה יש לו הרבה מה לעשות, אי אפשר לקחת אותו באמצע. הוא עסוק. וזה מצד אחד. מן הצד השני, ברגע שאדם נפטר, אז אנחנו מבינים שברגע הזה הוא סיים את תפקידו כאן בעולם, ואין מה להשאיר אותו, כי אז הוא סתם מקלקל. כן? אז מה? אתה שואל שאלה שנוגעת בכבשונו של עולם, כן? השאלה הייתה תינוקות. בואו נרחיב את השאלה, לא על אף אחד מעם ישראל, שכולם יהיה רק תינוקות בריאים ושלמים, אבל לא רק תינוקות, אלא גם הפלות וכל זה. כאן אנחנו נזקקים לדברים שידועים, שאנחנו בעצם, אנחנו, הסיבוב הזה כאן, בעולם הזה, הוא כנראה לא הסיבוב הראשון שלנו. כבר ראינו כאן, פעם ופעמיים ושלוש. ויש אנשים שצריכים לבוא לעולם הזה לתקופה מאוד מאוד קצרה, כדי לתקן משהו. לתקן משהו ולחזור. יש כאלה שצריכים אפילו לא להיוולד, אלא לשלוח יד לעולם הזה, מבחינת עיבור, ולחזור חזרה למקום שלהם כדי לתקן איזה משהו קטן. התגלגלה לידי פעם איגרת מאוד מאוד רגישה בצורה בלתי רגילה. איגרת מנחמת בצורה מדהימה. איגרת לאישה המפלת שמחלקים בבית החולים מעייני הישועה. ממש איגרת מנחמת. ומסבירים שם, בטוב טעם ודעת, כתוב אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. יש נשמות שזקוקות לתיקון בסדר ההופעה שלהם. אז בשביל זה בוחרים נשים צדיקות, בוחרים זוגות חזקים, שמוכנים לקחת על עצמם לא רק לתקן את הילדים שהם יולידו כאן בעולם הזה ולחנך ולגדל אותם, אלא גם לקחת במידה מסוימת אחריות על נשמות מדורות קודמים, שיבואו ויתעברו עם כל הכאב והאכזבה, אבל בעצם עשיתם כאן איזשהו תיקון, ואומרים, זה לא לחינם, זה לא לריק, זה לא כל זה, וככה מופיע שם, אני לא זוכר כרגע את המקור, שהילדים האלה נחשבים בשמיים. אלה... בשמיים זה הילדים שלך, יש לך, זה מאוד מנחם. כנה לגבי תינוקות כאלו שאתה מדבר עליהם, שנפטרים בקיצורים ושנים, בהריסה וכל הדברים האלה, השם רחמנא ליצלן, שלא תפילי שפרי ביתנה, וכל ילדי ישראל יהיה להם שלום. אבל גם כן, זה נשמות מיוחדות. ולכן, אם כבר הזכרנו את הנושא הכואב הזה, הלכות אבלות שונות מאוד. מנהג ירושלים, אם אני זוכר נכון, עד גיל שנה. כן? אם קורה כזה אסון, קוברים בלי ההורים, אין מצבה. אין מצבה. קוברים בלי ההורים, אין אזכרה, אין שום דבר. יש שבעה, אבל ההורים לא יודעים איפה הקבר. אה? כן. לא. הם לא הולכים ללוויה גם. קוברים בלי המשפחה. חברה קדישה קוברת בלי המשפחה. למה? מדוע? כמו שהטענה היא, הרתינוק הזה שנפטר בגיל שנה, זה ברור שזה לא בגלל איזה חטא משהו כזה. זה כאילו, זה לא מהעולם הזה. זה משהו שהוא לא, הייתם צינור וזה לא, תמשיכו הלאה, ממש. אין מצבה, אין הזכרה, אין, מה? מה זה? זה מנהג ירושלים.
אה, מנהג ירושלים?
כן. לא, לא, אמרתי, זה מנהג ירושלים, ככה נוהגים בירושלים, זה לא הלאה, כן. אני לא אומר שחייבים. אני אומר לך. אני אומר לך, זה היה... יש בזה התלבטות, אם הם רוצים מאפשרים להם, אבל זה המנהג. המנהג הוא, או שעושים לוויה מאוד מאוד מצומצמת, בלי זה ממש... אז עד גיל שנה, מעבר לזה כבר כן עושים. אז זה מה שאומר כאן, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מנחם. אדם נמצא כאן בעולם, הוא נמצא כאן בעולם לשליחות, לתפקיד, הוא הגיע כאן לאיזושהי תכלית, לאיזושהי תפקיד, לאיזושהי שליחות. ולכן אהרון ברגע שסיים את השליחות, אז הוא גם סיים את החיים. כל החיים הם בעצם סוג של שליחות. זה מדהים. אבל באמת, זמנו של אדם, הכוונה להיפטר ולעבור מן העולם, הוא, כשכבר פעל בעולם, העבודה שנצרח לו לתקן ולקיים המצוות השייכים אליו. השייכים אליו, תשימו לב. לא. כן. הנה, זה מה שהוא אומר. לא שהם לא שייכים למצוא את התלויות בארץ, אלא משה לא שייך אל הדור שנכנס לארץ. משה שייך אל הארץ, אבל עם הדור הקודם. כלומר, אם הדור הקודם היה נשאר, אז כשמשה היה נכנס איתם לארץ ומקיים את המצוות יחד איתם, זה היה שייך. לכן כתוב שמשה רבנו רצה להיכנס לארץ כדי שיתקיימו מצוות על ידי. כך הוא אמר לקדוש ברוך הוא. לא כדי שיקיימו את המצוות. מה זאת אומרת? לא מבין, אם משה לא נמצא בארץ, אז לא מתקיימו את המצוות התלויות בארץ? יקיימו את זה, מישהו אחר. זה הרי לא מצווה על הגברה, זה מצווה על החפצה, מי שנמצא. הארץ מתקיימות במצוות. משה רצה שיתקיימו מצוות על ידו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, על ידך מצוין, אבל לא בלי הדור. זה לא שבח לרועה שהצון נשאר בחוץ והוא נכנס פנימה. אם היה נכנס עם הדור, במדרגת הדור, שהוציאו במצרים, זה היה ראוי. אבל עכשיו בדור הזה זה לא מתאים. כי הדור הזה הוא דור שמתנהל בצורה אחרת, בצורה יותר טבעית, הרבה יותר פשוטה. הם צריכים את יהושע כפני לבנה, וכן זה הדרך. כמו שבא לידי ביטוי בפרשה שלנו, שמשה מכה את הסלע, שימון האמורים, כאילו, מה זה כל הספקות האלה באמונה? לא ברור לכם שהכל זה אלוקות? לא, לא ברור לנו, אנחנו דור אחר. אז זה לגבי אהרון. עכשיו בוא נראה עוד תוצאה של פטירתו של אהרון הכהן. אני גם קצת מנסה לדמיין את זה. הזכרנו כמה פעמים שכדאי להשתמש בכוח המדמה, לצייר את הציורים של הפרשות, לצייר אותם. אז איך זה נראה שאהרון אהרון נפטר, עולה לאור ההר, אתם יודעים, זה רמוז בפרשה, בחת הפרשה. זאת חוקת התורה, לדבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר לא עלה עליה. לכן, נתתם אותה, אלעזר הכהן. למה אלעזר? אלעזר, אהרון, מה זה? רמז, אלעזר הכהן. זה אומנם נאמר בשנה השנייה, אבל יש כאן רמז שאלעזר עומד להחליף את אהרון. אז ככה, אהרון עולה להר ונותן את הבגדים לאלעזר ושוכב על המיטה ונפטר. כל פנים, ברגע שאהרון נפטר, אז יש משבר. מגיע הכנעני להילחם בישראל. כתוב הישמע הכנעני, נכון? אז מה שמוע שמע? שמע שמת אהרון, ואז הוא בא להילחם בישראל. אז אומר שפת אמת, אל תקריב ויראו אלא ויראו, כן? איפה, יש פה חומש, תביא רגע תנ"ך, משהו? תודה. יש כאן קריא וכתיב חשובים. וישמע הכנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש בנו שבי. זה קורה מיד אחרי ה... זה קורה מיד אחרי זה, אבל לפני כן כתוב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום. אז אומרים, אל תקרא ויראו, שיסתכלו, אלא ויראו, פחדו. כולם מפחדים ברגע שאהרון מת. כאילו, לא כאילו, המוות של אהרון פתאום הפך אותם לחשופים יותר. האמת שאני חייב לומר לכם שזו התחושה שלי הייתה אחרי שהרב אליהו נפטר, זכר צדיק לברכה. אז היה הרב אליהו בשנתיים קודם או כמה שנים לפני כן, זה הרי בברום. הרגשתי כאילו חשופים. זהו, אם האש בעץ עם עין, האם יש בצדיק שמגן על דורו כעץ, אז הרגשתי שפתאום אנחנו, הצדיק הלך ואנחנו שם חשופים, מי יגן על הדור, מי יתפדל על הדור, מי, מי יבטל גזירות קשות, מי, אין את מי לשאול, אין מי ש... אז, טוב, לא אלמן ישראל, יש צדיקים בכל דור, אבל כאן, אהרון הכהן מת, כל ישראל מפחדים. כי אהרון תיקן את אשר כתיב, כפרעו אהרון לשמצה בקמיהם, ולכן חזר וכיסה אותם בענני כבוד. מה הכוונה? הוא פירוש זה, כי ודאי פנימיות בני ישראל לעולם במקומו עומד. אבל על ידי החטא נפגם בחינת החיצוניות שלהם, והיו צריכים מכסה. כן? פנימיות ישראל זה תמיד קודש. הנשמה היא תמיד קדושה, הנשמה היא תמיד תאורה, הנשמה היא תמיד צדיקה וכו' וכו'. החטא מגלה צדדים חיצוניים, החטא זה סוג של החטאה, ובעצם החטא זה שההתנהלות החיצונית היא לא לפי הסדר הפנימי שלנו. וזה בעצם מה שאהרון עשה בחטא העגל. אהרון ניסה קצת להטות אותם. בסוף מה שיצא בחטא העגל, שכלפי חוץ זה נראה מאוד 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 לא טוב. מאוד מאוד לא טוב, ולכן... ומי שהיה הגורם שגרם לזה זה אהרון. הוא כאילו ניסה לתקן, אבל בסוף יצא העגל הזה. יצא לא מוצלח. לא שבפנים הם היו עובדי עבודה זרה. חלילה, מה פתאום? בפנים הם היו עדיין שייכים לקדוש ברוך הוא. אבל כלפי חוץ, בגלל הבלבול, בוא נאמר ככה, מי שהיה מראה רק את הסרט, בלי הפסקול, היה נראה לו שבני ישראל עובדים עבודה זרה. בפנים הם לא עובדים עבודה זרה, בפנים זה היה טעות וכו' וכו', אבל כלפי חוץ, בסרט זה היה נראה לו טוב. אז מה שאהרון עושה, מתקן כל הזמן, מתקן את החיצוניות. בזכות אהרון באים ענני כבוד, שמכסים את בני ישראל, עוטפים אותם, ואהרון כל הזמן, כל חייו, עסוק בלהשוות פנים לחוץ. אני אסביר את הדבר הזה, כי אתם כאלה חמודים. תראו, אתם מכירים את הסיפור הזה שגדלנו עליו בכועס חכמנו, על רובן שרב עם שמעון. ואז אהרון הולך לרובן, אומר לו, אל תשעה, פגשתי את שימון, איך הוא מצטער שהוא רב איתך, הוא מבקש סליחה, הוא לא מוציא את הרף מהבית, כולו בזה. עוזב את רובן, הולך לשם, אל תשעה, פגשתי את רובן, הוא מה זה מצטער שהוא רב איתך וכל זה, זה, גם הוא זה. רובן, שימון הולכים ברחוב, פוגשים אחד את השני, מתחבקים, מתנשקים וכו', ואהרון שם מציץ מאחורי התמרור ומבסוט. עכשיו, זה סיפור נורא נחמד, אנחנו גדלנו עליו כולנו, אבל תכלס זה כאילו מסכת שקרים. מה זה הדבר הזה? הוא לא, זה... תארו לצלכם שקרה הפוך. כן? שהם יעשו קצת... אז מה? אז מתי פגשת את אהרון? איפה הוא ראה אותך שבכית? לא בכיתי, מה? מה קורה כאן? אלא זה בדיוק העניין. אהרון יודע שמבחינה פנימית, כל ישראל אחים. אהרון יודע שרובן ושימון מבחינה פנימית, הם אוהבים אחד את השני. ועכשיו צריך למצוא את הטקטיקות, איך לגלות את זה מבפנים החוצה. אבל זה לא שהוא ימציא משהו שלא היה קיים. באמת המריבה היא מקרה, והאהבה היא בעצם. באמת המריבה היא תקלה, והאהבה היא מכוונת. אז אהרון, זה לא שהוא עכשיו עבד, עשה להם איזו מניפולציה, תכמן אותם, באמת הם שונאים אחד את השני, אבל לא נעים להם, כי הוא התחיל וזה, ואני נתתי כאילו, כיוון שהוא בחר ראשון, אז אני נתתי למנצח, אז לא אכפת לי לעשות את הסיבוב ניצחון עליו. לא, באמת יש בפנים אהבה אמיתית, אמיתית. זה, תדעו לכם, זאת האומנות בהשכנת שלום בית. זאת האומנות. השכנת שלום בית, זה ברור שאיש ואישה שהתחתנו, יש ביניהם איזושהי אהבה בסיסית. אבל החיים התגלגלו, והרבה תקלות, והרבה אי-הבנה, ומצטבר, מצטבר, מצטבר. והחוכמה של מטפל טוב, זה קודם כל לעורר את הנקודת האהבה הפנימית הראשונית שעוד, או הפלחות לבדוק אם היא קיימת. מזכיר לכם את הלימוד שלנו על רבי שמעון בר יוחאי, בזמנים ש... מה? כן, שמה הוא אמר לאיש ואישה שרצו להתגרש. הוא שלח אותם לעשות מסיבה כדי להחזיר אותם לנקודה הזאת, ומשם אפשר לתקן. אז זה, אומר, אז זה מה שאהרון עושה. כי אהרון תיקן את אשר כתיב, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם, לכן חזר וכיסה אותם בענני כבוד. ופירוש זה, כי ודאי פנימיות בני ישראל לעולם במקומו עומד. אבל על ידי החטא נפגם בחינת החיצוניות שלהם. והיו צריכים מכסה. והוא המלק, הכנעני הזה, הוא לא באמת כנעני, אלא מי הוא? המלכי, ולבש עצמו לבושה כנעני, דכתיב ולאום אלאום יאמץ. כלומר, יש כאן איזה קרב מאוד מעניין. המלאק מתחפש לכנעני, בא לתקוף את ישראל, הסיבה היא כדי שישראל יתפללו את התפילה לא נכונה. כן? שמתפללו, שתציל אותי מידי הכנעני, בעצם זה המלאקי. אבל מאיפה בא להמלאק הרעיון הזה להתחפש? מניין הגיע הרעיון הזה? למה הוא לובש לבושים של אחרים? התשובה? בגלל מות אהרון, כלומר, ולכן, על ידי שנחסר מבני ישראל אותו המלבוש ופריסות ענני הכבוד להיסתר בהם מעין רע של אומות וסתרא אחרא, כן, לעומת זה הרוויחו הרשעים התלבשות להסתיר עצמם בכוח טומאה שלהם עד שביקשו להיסתר מפני בני ישראל. כלומר, זה לעומת זה. לפני כן אהרון הצליח להסתיר את החיצוניות. ענני הכבוד בעצם, מה שהם מכריחים אותנו זה לראות פנימה. יש ענן, ענן הזה כאילו מסתיר, ומכיוון שכך, אז אני חייב לראות פנימה. ענן מסתיר את החיצוניות, הופך אותנו לאיזה מין נקודה אחת פנימית. אני... כן, כמו מה שדיברנו במעשה משיבה קבצנים. העיוור, אדם רגיל שרואה זה, אז אדם רגיל יש לו בחירה. אני יכול להתבונן על הדברים החיצוניים, על המראה שלך, על הגובה שלך, על הכיפה שיש לך, איזה כיפה, איזה כיפה כזאת ירוקה, סגולה, וזה, גדולה כזאת סרוגה, אני כבר יודע מה, אתה לקטלג אותך וכל זה. אני יכול לנסות לעצום את העיניים ולהגיד, רגע, מי אתה בעצם, מי השם שלך, מי אתה, מעבר לכל הבגדים וכל הלבושים, ולהסתכל פנימה. זה האדם רגיל. עיוור, אין לו בכלל אפשרות בחירה, הוא ישר רואה פנימה. אז בעצם, מה שענני כבוד עשו לעם ישראל, זה הפכו אותנו לקצת עיוורים. עשה לנו איזה מין מעטפת. עכשיו, ברגע שזה הוסר, נהיינו חשופים בצד החיצוני, אבל תמיד, לעולם, זה כלל ברוחניות. מה שנלקח מהקדושה, מתווסף בתומעה. אז עכשיו, התמאים, הם קיבלו את הכוח של ההסתרה. הם מסתירים את עצמם. לפני כן עם ישראל הסתיר את החיצוניות כדי להיפגש בפנימיות, ועכשיו הטומאה לוקחת ומסתירה את החיצוניות שלו ומתחפשת לדבר אחר. כן, לעומת זה הרוויחו הרשעים התלבשות להסתיר עצמם בכוח טומאה שלהם, עד שביקשו להיסתר מפני בני ישראל. אך משה רבנו עליו השלום בתפילתו, יחזיר לבני ישראל לעננים כמו שכתוב בזוהר. וכמו כן בשבת קודש יש בו פריסת סוכת שלום הנעל, ונשארה הסתרה רחה בלי לבוש, ולכן כולו ערכין ומתעברין מינה וכו'. כלומר, הסתרה רחה ניסתה בעצם להתלבש כאן. האמת שזה קורה גם היום. היום הסתרה אחרא היא התחפשה. פעם רשע היה נראה רשע. יכולת להיזהר ממנו. היום הרשע הוא נראה החבר הכי טוב שלך. הוא מציע לך את עצמו שתיים במחיר אחד. הרשעה. כן? בלבושים הכי נוצצים, הכי יפים. כדאי לך טעם החיים, טעם... כל מיני תחפושות שמשכנעות אותך ש... הדבר התמה הזה, הדבר הלא טוב הזה, הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים. התחפשות. צריך להיזהר. המלאק מתחפש. גם נגיד המן מתחפש במגילת אסתר. הוא מתחפש נגיד לאוהבו של החשבירוש. למרות שבאמת הוא רוצה לרשת את החשבירוש. הוא רוצה להחליף אותו. הוא רוצה להרוג את החשבירוש ולהיות במקומו. אבל הוא מתחפש לאוהב של החשבירוש. הוא מתחפש לאיש קרוח, לאיזה, אבל באמת הוא כולו מבפנים אכול קנאה ולא מסוגל להתמודד עם איזה מרדכי אחד. המן פשוט מתחפש שם לכל אורך הדרך. כשהסתנה, כשהרשעה מצליחה להתחפש, זה בעיה. כי קשה מאוד לזהות אותה. אז היכולת שלנו להתמודד מול רשעה מחופשת זה להיות פנימיים. אם אנחנו חיצוניים, יטעו אותנו. יבוא מישהו חיצוני, כמו, אתם יודעים, הסיפור הזה על כיפה אדומה של האחים גרים, שזה צמד אחים ש... זה שהם גרמנים, זה לא צריך לפרט יותר מדי, זה ברור מכל הסיפורים שלהם, זה הכל רציחות, והכל זה, עמי וטמי, הכל זה, וזה הסיפור הילדים, כן? על מה מגדלים ילדים גרמנים? על עמי וטמי, על זאב שאוכל את הכל בוגדנות, והכל רשע וציידות ודם, זה סיפור הילדים שלהם. תשבו את זה לכל הסוח חכמנו שלנו. כל פנים, אבל בסיפור הכיפה האדומה הזאת, כן? זה כל העניין, שהזאב יתחפש לסבתא. והשיניים זה לא שיניים, והלא זה, כל זה, כדי לטרוף אותה. הזאב נראה כמו סבתא. מסוכן מאוד. איך זה בעמי ותעמי? גם כן, זה זאב ש... מה? מה יש? לא זוכר כבר. אתם גדלתם על הארי פוטר, אתה אומר. משהו כזה. אז צריך בי להיזהר. כדי שנצליח להתמודד עם הדבר הזה, צריך להתפלל תפילתו של משה רבנו. טוב, הלאה. בואו נראה את הדיבור הבא. ותקצר, הנה, זה קשור למה שדיברנו בהתחלה. ותקצר נפש העם בדרך. כי מוריז כן איזה למר על עומרם ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. איך הם יכולים להגיד דבר כזה? מה? לא למדתם את הלקח מהדור של האבות שלכם? מי מעיז לדבר לשון הרע על המן? המן, והמן כזרע גד לבן. מעניין שכאן התורה לא אומרת את זה. כאן התורה לא אומרת, במקומות הקודמים שיש תלונה על המן, אז התורה מעידה, שקרנים, לא נכון. אבל המן הוא טעים, והמן כזרע גד לבן, וטעמו כצפחית בדבש, שתו עם אלה כתוב בפרו, או דחו במנוחה או ברחיים. וכאן התורה לא מדברת על המן, לא מספרת על השבח שלו. למה? אומר השפת אמת, זה לא היו דברי שקר. רק כי המן היה מוכן לדור המדבר. מאכל שמלאכים אוכלים אותו. ואתה ירדו מדרגה זו והתחיל דור באי הארץ. וזה מאמר ותקצר נפש, כי יש נפש ארוך וקצר כידוע למבינים. ותקצר נפש העם, השפת אמת, אם רשי דיבר על ותקצר נפש העם בתור קטן עליי, השפת אמת לפי דעתי מבין את זה בתור גדול עליי. כאילו, הלחם הזה גדול עלינו, אנחנו רוצים לחם רגיל. נפשנו קצר בלחם הקלוקט, זה בגלל שכבר קרובים לארץ ישראל, מתחילים כבר להריח, זה כמו אנחנו כאן במכון מאיר מריחים את אנג'ל, כן? אתה מתחיל להריח פה את כל הריח, זה, רוצים כבר, זה, רוצים משהו פיזי, רוצים משהו... אתם יודעים, יש שלב כזה בגידול הילדים, הדבר הכי קרוב למן שאני מכיר היום, זה הנקה. הנקה, שנאמר, איך יודעים שהמן זה הנקה? הקדוש ברוך הוא הניק את עם ישראל, והניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור, הנקה. עכשיו, הנקה זה באמת מן, מי שקצת מכיר את סוגיית ההנקה, זה שתינוק יונק, מבחינת מה שהוא מקבל, קודם כל הוא מקבל חלב נוזלי כזה, שזה שתייה, קודם כל להרוות את צמאונו, ואז הוא מקבל מזון, ובארבע, חמש, מטיסות האחרונות, הוא מקבל את ה... זה נקרא קולוסטרום. המנה מרוכזת של, של אנרגיה ושל חיסון. מנה מרוכזת של חומר חיסוני שהוא זקוק לו מאוד מאוד. כאילו זה, 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 זה בסוף, זה כאילו ה... אז זה ממש מן, באותה, באותו, באותה הנקה הוא מקבל שתייה, הוא מקבל אוכל, הוא מקבל תרופות. חיסון וכל זה. הנקה זה פלך. אה? איך מטרים? נכון, נכון. היום ברוך השם חוזרים לזה, אבל זה לא מתקרב לבקבוק הזה עם כל המטרנה וכל זה. אז הם, עכשיו זהו, עכשיו יש שלב שהתינוק, כמה שהנקה זה דבר מופלא, והאימא מתלהבת וזה, שלב מסוים, התינוק, הוא יושב עם כולם, הוא מתחיל להתעניין, הוא שולח יד, הוא לוקח קצת לחם, הוא לוקח קצת זה, הוא רוצה קצת... והאימא אומרת, לא, לא, תינוק, אבל הוא כבר, לא, הוא כבר בגיל, שהוא רוצה, הוא רוצה כבר לנסות. כן, אז קשה כבר להשאיר אותם רק על הנקה. רואים את זה, חוץ מכבודכם, גם בטיטול. כשילד יונק, אז הטיטול שלו זה נקי כזה, וכשהוא מתחיל לאכול את כל האוכל הזה, אז זה כבר יש הפרשות יותר בולטות. כל פנים, דור המדבר היו למעלה מהטבע, כי תכתיב כעין בעין יראה וכו', ראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין. ובאמת ככה סדר, שכל דור ודור נתלה זה בזה. ועל ידי שדור הראשון היו מתקדשים עד לשמיים, קדושה עצומה של דור המדבר, לכן נשארה אחיזה לכל דורות אחרונים שיוכלו לפרקים לעורר התלהבות. יש בנו איזו הצצה של דור המדבר, הצצה של מעמד הר סיני. אנחנו חווים את מעמד הר סיני בתפילת נעילה, בשבועות לפני ותיקין, יש שם איזה נגיעות, הצצות של מעמד הר סיני. וזה העניין עשה לך שרף והביט, ורשו חז"ל שמסתכלים כלפי מעלה, שניתן להם שיוכלו על כל פנים לפרקים להתדבק במדרגת דור הראשון. בעצם אומרים לדור שנת ה-40, קחו נחש, נחש זה בעצם ביטוי לדור שקדם לכם. זה הדור שבעצם קבור באדמה. הנחש הרי זה חיה שהיא אוכלת חול, זה בעצם תסתכלו. אבל תסתכלו עליהם כלפי מעלה. הביטו על אברהם אביכם, תסתכלו על הדור שקדם לכם, יהיה לכם איזה נקודת נגיעה בו. משה כאילו מחבר בין הדורות, זה מדהים. וזה עניין עשה לך שרף, והביא דרשו חז"ל שמסתכלים כלפי מעלה, שניתן להם שיוכלו על כל פנים לפרקים להתדבק במדרגת דור ראשון, כמו שכתוב בספרים, שרף רמז להתלהבות. כן, הנחשים השרפים, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והכל נשוך, ורע. עשה לך שרף, שיהיה איזה מקום לאן להביא לנקודת התלהבות. זה הבטל לדורות הקודמים. מי שזכה עוד פעם לראות אנשים מדור קודם, הרב אליהו, הרב שפירא, צדיקים מדור קודם. רק לראות, רק להיזכר בהתלהבות, בעבודת השם שלהם, זה דברים שהיום אין אותם, כי האנשים האלה גדלו בעוני וגדלו בקדושה מופלגת, בתוך ירושלים, היום הם למדו תורה בלי מזגן, נתחיל מזה, בסדר? ולא היה להם קפה כל רגע, והם היו גם כנראה יותר מפעם או פעמיים בחיים שלהם רעבים ללחם בסוף היום, והרעיבו את, הסביעו את רעבונם בעוד דף גמרא. זהו, כל מי שלא לומד תורה באופן הזה, זו כבר מדרגה אחרת. עכשיו, אנחנו לא לומדים תורה באופן הזה, כי אנחנו חיים בדור אחר, יש לנו יותר שפע וכל זה. אז להסתכל על ההתלהבות הזאת. באמת, כל זה גרמו להם הרשעים, כמו שכתוב לסבוע בתרץ אדום, ובני ישראל שלחו להם לבני אדום, כמו שכתוב במקום אחר, שרצו לקרב אותם לקדושה, כן? וכמו שכתוב ביעקב, הישלח מלאכים, ושם אמר, עשיו נשא ונלכה, וישיב לו יעקב את נעלה לאיתי, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, ואתה שתקנו את עצמם, היה יכול להתקיים זה המאמר. כן, עכשיו בני ישראל לוקחים אחריות ורוצים לתקן גם את בני אדום. עשיו הציע ליעקב שותפות אז לפני כמעט 1,000 שנים, או פחות, או לא, לא 1,000 שנים, 400 שנה, ועכשיו הם רוצים להציע לאדום, בואו תהיו אתם שותפים בחזרתם של ישראל לאדמתם. בואו, כמו הבריטים, תקבלו מנדט מאומות העולם כדי להכין כאן בית יהודי, בית לעם היהודי בארץ ישראל. וזה תזכרו, מכיוון שבריטניה הייתה בעצם אז האימפריה, כדברי צ'רצ'יל, "The sun never sets on Great Britain." כן, השמש לעולם לא שוקעת בממלכה המאוחדת, כי אם היא שקעה בבריטניה, אז היא זרחה בהודו, ואם היא שקעה בהודו, אז היא זרחה בפוקלנד, ואם כאילו, בריטניה שלטה בכל העולם. אז אם בריטניה, שזה בעצם כל העולם כולו, עוזרת לעם ישראל להקים את מדינתו, אז יש כאן בעצם זיכוי הרבים. כל העולם כולו היה שותף במעשה הגדול הזה של הקמת בית ליהודי לעם ישראל, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הרשיעו הבריטים וגם הרשיעו האדומים, לא רוצים להיות שותפים. טיפשים, הפסדתם, יכולתם לזכות לחיי נצח. הרי זה ברור לכם ולי ולכולנו, שאם בריטניה הייתה, אנגליה, מה שנקרא, הייתה ממלאה את תפקידה, שהיא קיבלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הרי מה שהפך אותה לאימפריה זה מלחמת העולם הראשונה, ומשקיעה כאן מה שצריך, ומקימה כאן בית יהודי לעם ישראל, על בסיס המנדט שהיא קיבלה, כלומר, על שתי גדות הירדן, ולא קורעת חצי מהמנדט ונותנת את זה לאיזה פייסל מלך ירדן, ולא מפריע כאן ליהודים. אז עד היום הזה, בריטניה הייתה אימפריה גדולה בעולם, שאף אחד לא היה מזיז אותה. אבל מכיוון שהרשיעו, אז הם ירדו מגדולתם. וארצות הברית לקחה את מקומה. כי הכל קשור לעם ישראל, מי שקשור ללב, אז הוא מקבל חיות. אין הסבר. אין הסבר, כי בריטניה גם הרי ניצחה גם במלחמת העולם השנייה, למה ירדה מגדולתה? למה? ככה. היום אפילו כדורגל הם לא יודעים לעשות. כן, אתה חולק על נושא הכדורגל? שאני לא יודע. כן. התורה כבר גן אותה חיים כבר התורה של מצרים? כן, כן, הדור של מצרים, הדור שעמד במעמד הר סיני. בוודאי. נכון. שיצא ממצרים, נכון. ואתה שתקנו את עצמם, אתה אומר? כן, השפת אמת, נכון. רש"י אומר, קטן עליי, רש"י פה ותקצר נפש העם בדרך, לא כשהם היו בדרך, אלא בגלל הדרך. בגלל שעוד פעם חוזרים לאחור, ועוד פעם מתקדמים, אוף. השפת אמת אומר, ותקצר נפש העם בדרך, הוא מדבר על נפשנו קצה בלחם הקלוקל. כן, אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו רוצים, תן לי חומוס עם פיתה. מקמח מלא כמובן, אוריאל. ואתה, שתקנו את עצמם, יכול להתקיים זה המאמר, ואפשר שאם אדום היה כופף עצמו, היה אז התיקון הכולל. אך הרשעים מלאים אבון ולא רצה להתקרב, והתקיים הפסוק לעתיד. וזה, לעתיד זה היה מה שצריך להיות אצלנו. עם הבריטים, אנחנו רואים שזה גם שם לא התקיים לגמרי. והכלל, כמו שכתוב בספרים, על הפסוק הצילן להם יד אחי מיד עשיו, כי יש בית הבחינות. לפעמים עת הכושר לקרב גם את הרשעים, ואז הם מלאים שנאה דווקא, ולפעמים צריכים להתרחק מהם, ואז הם מראים עצמם כאחים. ועל כל זה צריכים הבחנה גדולה. שצריכים ללמוד מתורה הקדושה את כל הנהגות עם היצר הרע, כי מה שנזכר בתורה נמצא מעין זה בפרטות בכל איש ישראל. כן, האם זה הזמן לקרב את היצר הרע ולתת לו, לתקן אותו, האם זה זמן להילחם בו, להגיד בשום פנים באופן, אני... כן, כמו סוגיית בעלי תשובה, בעל תשובה שהיה נגיד, סוגיה ידועה, היה אומן, אז אם הוא מיד יחזור בתשובה וישר ירוץ חזרה לאומנות כדי לתקן את כל הניצוצות שהוא הפיל, אז כנראה שהוא ייפול חזרה. אבל אם אחרי תקופת ניתוק מסוימת, בהתייעצות עם תלמידי חכמים, בהתייעצות עם אשתו, בהתייעצות עם עצמו, הוא מחליט לחזור לאותה נקודה, אבל הפעם כדי לתקן, אז בהרבה מאוד חוכמה, הדבר הזה הוא אפשרי. אבל זה צריך בדיקה. זה מסוכן וזה צריך בדיקה. שתהיה לכם שבת מקסימה. רבי שלמה יקר רבי לך אומר, אין להגיד עברה עוד שבת, אלא יש להגיד נוספה עוד שבת. עוד שבת נוספה. סוף שבת נוספה לנו עוד שבת. לא שבת חוקת עברה. מה זה עברה? נוספה. אדם צובר כל חייו שבתות. סוף החיים, כל אחד יש את זה מאיתנו, יהיה לו איזה כמה. זאת השם תחיל עד 120, כפול 52 שבתות. הגעת ל-6,000 שבתות. זה מספר ראוי. חזקו וימצאו רבותיי, שבת שלום.